הגענו לדף קופנון ח' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, שלחו מטעם, שלחו משם, ארץ ישראל לבבל, בן של אבא בנכסי אביו, בחיי אביו ומת, בנו מוצאים יד לקוחות, וזוהי שקשה בדיני ממונות. למרות שזו הלכה, זו הלכה הכי קשה. עכשיו, מה אתם אומרים, לוואי? מה עם הפיק? מה זאת אומרת? בן לבא בנכסי אביו ומוצאים יד לקוחות? אם הבן לבא כסף, מה הוא מוציא יד לקוחות? בגלל שהוא לבא כסף בחיי אביו, יכול להוציא מיד הלקוחות מה שאביו מכר להם? לא הגיוני. ועוד לקוחות, מה יביתם? מה קשור לקוחות פה? הרי מדבר פה על הלוואה. אלא נאמר כך. בן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו, הוא מת, בנו מוצאים יד לקוחות. כלומר, מכר הבן בחיי אביו את נכסי אביו, שעתידו לרשת אותם. הוא בא לירש אותם, והוא מכר אותם בחיי אביו, על מנת שיזכו בהם הלקוחות אחרי מיתת אביו. והבן מת בחיי אביו, ועכשיו מת גם האב, פה יש את הנכד עכשיו, יש בנו של הבן, כלומר הנכד, מוציא את הנכסים מיד הלקוחות. כלומר, הנכד הוא הזוכה בנכסים, ולא הלקוחות. וזוהי שקשה בדיני ממונות. אומרת הגמרא, ולמה, מה הקושי בזה? ולהם אולי אבוך מזבין, ואת מפיק. למה זה קשה כל כך להבין את ההלכה הזאת? כי יגידו ללקוחות, מה זאת אומרת, לבן הבן, יגידו ללקוחות, הנכד, אביך מכר לנו את הנכסים ואתה מוציא אותם ידינו? הרי הנכסים שלנו, אתה לא ירשת אותם בכלל. אדם לא יורש מה שכבר אביו מכר, איך אתה בא להוציא אותם מידינו? אומרת הגמרא, וזה לא כזה קשה, מה הקושיה? דינו מצי אמר, מכוח אבו דאבא קטינא, יכול להגיד לבן הבן, הנכד, ללקוחות, מכוח אביו, אביו של אבי אני בא. כלומר, אני יורש את סבי מכוח עצמי. ולא מכוח אבא שלי. בעצם אין בנכסים לנו שום זכות לאבא שלי, מכיוון שמת אבי בחיי הסבא, אני זה שיורש את הסבא, ולא אבי. המכירתו לא בכלל מכירה. תדע, דכתיב, נאמר, תחת אבותיך היו בניך, כשיתמו לשרים בכל הארץ. לא נאמר תחתיך, אלא תחת אבותיך. בניך ימלאו את מקום אביך, שהוא אבי אביהם, הנכד עומד במקום סבו, ויורשו לא מכוח אביו. אתה עומד כמו אינה חינמי, בסדר? אז צריך להביא משהו אחר שקשה. אלי קשיה, הקשיה. מה שהתקשו זה בדבר הלכה הבאה, בן בכור שמכר חלק בכורה, בן בכור מכר את החלק הבכורה שלו בנכסי אביו, בחיי אביו, הוא מת בחיי אביו, אחרי זה האבא מת. בנו, כלומר הנכד, מוציא מיד הלקוחות, וזוהי קשה בדיני ממונות. עבור המזבן היו, הוא מפיק? תגידו אותו דבר כמו שלמדנו, וחיתי מה חינם הקמה מכוח עבור דאבא קטינה. הנכד יכול להגיד, תשמע, אני בא מכוח הסבא, אני יורש בעצמי, פה זה כבר אי אפשר להגיד את זה. אם מכוח עבור דאבא קאיתה, קאתי, בחלק בכורה מה הבאתי, אם אכן הוא בא מכוח הסבא, אז מה מעשה בחלק הבכורה? איזה זכות יש לו בחלק הבכורה? הרי רק אבא שלו היה בכור, לא, הוא לא בכור, רק אבא שלו בכור. הרי הוא לא בן הבכור של זקנו, הוא לא בן הבכור של סבא שלו. אם הוא יורש את הסבא מעצמו ולא קורא אבא שלו, למה הוא קבל את החלק הבכורה? אומרת, אבל זה גם לא נכון, מה הקושיה? תראה מה צייאמר מכוח אבו עד אבא קטינה ובמקום אב קאמינה. הוא יכול להגיד, תשמע, מכוח אביו של אביו אני בא, ובמקום אביו אבי אני עומד. אני באמת בא לרש את הסבא שלי, אני יורש את זקני מכוח עצמי, תחת לבדך היו בניך, אבל יורש אני מכוח זה גם את החלק הבכורה. כאילו הייתי אני בן הבכור, כי אבא שלי לא עומד פה. אני כאילו עומד במקומו, ולכן אני מקבל את החלק הבכורה. לכן גם את החלק הבכורה יכול נכד להוציא מיד הלקוחות. טוב, באמת גם טוב, בגלל זה צריך למצוא משהו אחר שקשה. כי הקשה בדיני ממונות, אלא היא קשה, קשה. אם התקשו בהלכה, זה ההלכה הבאה. היה יודע לו עדות בשטר, עד שלא נעשה גזלן. אדם יודע לו עדות בחברו. הוא חתם אדם לחברו רוקד על שטר, כשהוא קשר לעדות, עד שלא נעשה גזלן. עכשיו נעשה גזלן. החותם עכשיו אחרי זה גזלן, נעשה גזלן, ועכשיו הוא פסול לעדות. הוא אינו מעיד על כתב ידו, הוא אסור לו להעיד על כתב ידו לקיים את חתימת השטר, כי הוא פסול עכשיו לעדות. אבל אחרים מעידים על כתב ידו שזוהי חתימתו, והשטר קשר על פי עדותם של אחרים. יכולה יש בהלכה זו קושי, אשתא אי הוא לא מהימן, אחי נמהימן. הוא עצמו לא נאמן, ואחרים יהיו נאמנים על כך. גם לכאורה אחרים מעידים שזה כתב ידו, איך גובים בשטר הזה? הרי אפשר שחתם אותו בשקר עכשיו, אחרי שעשה גזלן. וזוהי קשה שבני ממונות. אומרת הגמרא, מה הקושיה גם פה? מה הקושיה? דילמה כגון שהוחזק כתב ידו בביתין, אולי מדובר מצב שהוחזק כתב ידו בבית הדין לפני שנעשה גזלן. ידוע לבית דין בוודאות שהחתימה הזו שבשטר נעשתה לפני שנעשה לפני שהוא נעשה העד הזה הוא גזלן, שהוא עוד היה קשר. לכן כשמתים אחרים עליו מקיים את השטר אפשר לגבות על פיו, כי זה היה כבר הוחזק כתב ידו בבית דין לפני שנעשה גזלן. אז אומרת גם טוב, במקום בדרך אחרת צריך להגיד שזה קשה. אלי קשה, קשה, היה יודע לו עדות בשטר עד שלא תיפול לו בירושה. כלומר היה יודע לו לחברו עדות בשטר עד שלא תיפול לו בירושה, חתם לחברו כעד בשטר, ואחרי זמן עשה יורשו של החברו, נניח היה לחברו יורש אחר, זמן חתימת השטר, ועכשיו באמת אותו יורש, עכשיו הוא יורש אותו, עכשיו הוא לא יכול להעיד בדבר הזה, כי הוא נוגע בו, הוא נוגע בדבר, הוא יורש. הוא אינו יכול לקיים כתב ידו, אבל אחרים יכולים לקיים כתב ידו. לכאורה זה קשה בני ממונות. הוא עצמו לנאמן, איך אחרים נאמנים על חתימתו. אומרת גם כאן אפשר להגיד, מהי קושיה? דין מה הכי נמי, כגון שהוחזק כתב ידו בבית דין, לפני שהוא נעשה יורש על הנכסים הללו. אז אומרת, לא, אלא היא קשיה, קשיה, היה יודע לו בעידות, עד שלא נעשה חתנו. חתם עידות לחברו בשטר, ואחרי זה נעשה חתנו, חתן עם ביתו. נעשה על ביתו, נפסל עידות לגבי חותנו, הוא אינו מעיד על כתב ידו, אבל אחרים מעידים. אז הוא לא מהם, אנחנו מהם נע. הרי יכול להיות שחתימה זאת שמקיימים, נעשה לאחר כבר שנעשה חתנו ונפסל עידות. וחיתם אח הנמי, כגון שהוחזק כתב ידו בבית דין לפני שעשה חתנו. אמר רב יוסף בר מניון, פה כבר נאמר, אף פי שלא הוחזק כתב ידו בבית דין, אז קשה אחרים נאמנים עליו. אלא, אומרת הגמרא, ומאי קושיא דין מגזירת מלך הידיעי, הוא לא מהימן ואחרים מהימן, ולא משום למשקר. מי אמר שהפסול עדות בגלל קרבה משפחתית, זה בגלל שחושבים שישקר? אולי קרוב פסול עדות בגלל גזירת מלך, גזירת הכתוב. לא כאלה חוששים שהקרוב והמעיד, הוא יעיד שקר והוא קרובו בגלל אהבתו. ולכן הוא עצמו אומנם לא יכול לקיים את כתב ידו, כי הוא קרוב פסול עדות. זה גזירת מלך. האחרים יכולים לקיים. מכיוון שגזירת מלך, אין בעיה, אין פה חשש לשקר. אם לא תגיד למתי מאחי, משה ואהרון, הרי מה תגיד שמשה ואהרון, הם היו פסולים להעיד לחותנם משום דלא מהם נאו? אם תגיד שבאמת כל פסול של קרבה בגלל שחוששים לשקר, מה תגיד למשה ואהרון שהם היו פסולים כל אחד לחותנם? זה בגלל שלא נאמנים? מה, אנחנו חושבים שגם משה ואהרון משקרים? ודאי שלא, ודאי שדבריהם אמת. למה היו פסולים לקרוביהם? ודאי גזירת מלך הוא שלא יעידו להם, לא בגלל חשש שקר, אלא אחנם גם כאן גזירת מלך הוא שלא יעיד על כתב ידו לחותנו, אבל הוא חוששים לשקר, לכן אחרים נאמנים להעיד על כתב ידו, אף על פי שהוא לא נאמן לכך. אלא אומרת כבר מה חוזר בהתחלה, אלא לעולם כדאמרינה מעיקר. צריך להגיד כמו שאמרנו בהתחלה, שהלכה שהתקשו בה בארץ ישראל בה הייתה בניין בן שמחר בנכסי אביו בחיי אביו ומת, שבנו מוצאים יד לקוחות. והקושי הוא, כמו שאמרנו, כיוון שמחר האב כיצד יורש הנכד נכסים אלו, הוא מוציא אותם מיד לקוחות. אמרנו, קרקע שלך תחת עבודיך יהיו בניך, הוא בברכה כתיב. מה שאמרנו, שהנכד יכול לטעון שיורש את סבו מצד עצמו ולא מצד אביו, לא מכוח אביו, אפשר לדחות להגיד אותו פסוק, תחת עבודיך יהיו בניך, נאמר רק בתורת ברכה באלמה, שהצדיקים יהיו להם בני ובני בנים לרשת אותם. אבל לא בא הפסוק למד אותנו הלכה שהנכד יורש את סבו מכוח עצמו. אומרת גמרא, אם שאל באמת להעמיד את הפסוק בכברכה, אומרים, מה אמרת ברכה כתיב, אלא, אבל עניין דינה לא, אין פה הלכה. והתנן נאמר במשנה, בקופנון זין למדנו, וזה ההקשר לסוגיה שלנו. נפל הבית עליו ועל אביו, עליו ועל מורישיו, הייתה עליו, על הבן, כתובת אישה, הוא בעל חוב, יורשיו, אומרים, הבן מת ראשון, ואחרי זה מת האב. הוא בעל חוב, אומר, האב מת ראשון, ואחרי זה מת הבן. מה אליו יורשי האב בני, מורישיו, אחי? כלומר, לכאורה כוונת המשנה, יורשי האב זה בני, זה בניו של הבן הזה, שנפל עליו הבית ועל אביו, הם יורשים, הם היורשים של אבי אביהם, ולמורישיו, עליו ועל מורישיו, זה הכוונה אחי, אחיו של אדם הזה, שנפל לבית עליו ועל אחיו. אז יצחק התך לו מצי אמר, מכוח אבו עד האבא קטינים אתה אומר, שהנכד לא יכול להגיד מכוח אביו של אבי, מכוח סבי הניבד, יחיתי תחת אבותיך, אני בניך זה רק בברכה כתיב, כי מת הבן ואחרי זה מת האב, גם אם מת הבן, כלומר קשה, גם אם מת הבן ואחרי זה מת האב, כפי שטוענים יורשי האב, מה יהיה, מה זה משנה? איך נפטרים בכך מתשלום החוב? נימה יהיו לבעל החוב, ירושת אבון, שקשקין לה, יגיד לבעל החוב, ירושת אביכם, אני נוטל. כי אמרנו זה לברכה, אז אתם לא יורשים את אבי אביכם, את הסבא שלכם, מכוח עצמכם, מכוח אביכם שרשת אביו בקבר, וכיוון שכך, נשתבדו לי נכסים אלו, ואני נוטל אותם בחובי. מוכח מהמשנה שהנכדים יורשים את אבי אביהם מכוח עצמם, אז רק ברכה, זה גם הלכה. אומרת כבר לא, יורשי אב, זה לא בניו של הבן, אלא אחיו. שהם אכן יורשים את אביהם מכוח עצמם ואין בעל החוב יכול לגבות מהם. מה שאמרנו מורישיו, הכוונה לאחי דאבוה, אחי אביו. לא חייב להעמיד, כמו שאמרנו, מהכוונה יורשי אב בני. אפשר להגיד שזה אחיו, ואין לנו קושיה. ספק נוסף, בעניין ירושה, באו מיני רב ששת, מהו בן, מהו שירש לאמו בקבל הנחיל לאחי מן האב, בן שהוא נפטר לפני אמא שלו. האם כשמתה אמו אחרי זה, האם יורש אותה בקברו כאילו הוא היה חי, הוא מנחיל את הירושה לאחיו מאביו, שהם יורשיו, או הוא לא מנחיל אותם כשהוא בקבר, יורשיהם, משפחת אביה, הם היורשים אותה. אמרו רב ששת, תניתוה, למדנו את ההנחה הזו בברייתא, האב שנשבע עומד בנו במדינה, האב נשבע לארץ רחוקה, הוא מת בשבי, ובנו מת במדינה. עכשיו, מתו במקומות רחוקים, לא ברור לנו מי מת ראשון. הוא בן, או לא ההפך, בן שישבע, הוא מת בשבי, מת אבי במדינה. אז לא ברור מי מהם מת ראשון. יורשי האב ויורשי בן יחלוקו, איך ידע מי? הם צריכים לחלוק את הנכסים שלהם, איך ידע, מה מדובר? הנה מקדה קטני, כמו שאמרנו, פשטותה של הברייתא, מדובר אב ובנו שמתו, הניעו יורשי האב, הניעו יורשי הבן. אם מדובר על באמת פשט הדברים, מי זה הם יורשי האב, מי הם יורשי הבן, שיחלקו את הנכסים ביניהם, הרי הם אותם יורשים בעצמם. אם יש לבן בנים, הם יורשים גם אותו וגם את אביו. ואם אין לו בנים, הרי קרובי האב יורשים גם את האב וגם את הבן. אליו אחי כמה, כך צריך לומר, אב שנשבע עומד בן ביתו במדינה, אב שנשבע עומד בן ביתו במדינה, כלומר זה בעצם הנכד שלו, הוא בן שישמע עומד אבי אבי במדינה, זה הסבא, אבי אמו במדינה, ולא יודעים נהי מנה עומד ברישה, יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו. לא ברור לנו מי ביניהם את ראשון, פה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו, כלומר לא מדבר על בן ממש, אלא כמו שאמרנו, הנכד מהבת, הוא זקנו אבי אמו שמתו, שיורשי הבן הם קרובי משפחת אביו, ויורשים של האבי אמו הם קרובי משפחת אבי האם ממשפחת אביו. כלומר, יורשי הבן הם, יורשי הבן הנכד במקרה הזה, הם אחיו שלו מצד אביו ולא מאמו, ויורשי האב הם, למשל, האחים של אבי האם, כלומר, הסבא מצד האמא, האחים שלו. ואם איתה נהנה מדי בן מת ברישה, לרתד לעבור עד ימי בקברי ולרתינו לאחוה מן האבה, אם זה נכון שבן יורש לאמו בקבר לנחיל לאחיו מן האב, אז גם אם אכן מת הבן ראשון, לפני אבי אמו, יירש את אבי אמו בקבר ויורש את נכסיו לאחיו מאביו. אלא שמענה, פה צריך לומר, אין הבן יורש את אמו בקבר, הנחיל האחים מן האב. אמר לרב אחים ברמיון הבאי, אף אדם מתעניין, גם אנחנו למדנו מהמשנה שלנו. נפל הבית עליו על אמו, אלו ואלו מודים שיחלוק. אם איתה נינה מיד בן מת ברישה, נירת אל ימי בקברי, לאחים מעבורה, אם אכן מת הבן ראשון, לפני אמו, ואכן יורש את אמו בקבר, אז ויוריש את נכסה לאחיו מאביו, נמצא שיושע בן, אחיו מאביו, הם עצמם יושעים, למה נאמר שיחלוקו? אלא ודאי שלאב שמע מינה, אין הבן יורש את אמו בקבר, הנחיל לאחים מן האב. אכן עומד מה שמע מינה. ותם המי, מה הדין? המבי נאמרה לשון סיבה בבן, ונאמרה לשון סיבה בבעל. מה הסיבה אמרה בבעל? אין הבן יורש את אשתו בקבר. גם סיבה בבן, אמרה בן, הבן יורש את אמו בקבר, הנחיל לאחים מן האב. כלומר, סיבה, הכוונה, נאמר, בירושת הבן, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל למטה למטה. לעניין הסבת הנחלה משבט לשבט אחר על ידי ירושת הבן את אמו. נאמר גם עניין בעל, הבעל יורש את אשתו, ולא תיסוב נחלה למטה למטה אחר. זה הסבת הנחלה משבט לשבט די ירושת הבעל את אשתו, אז הגזרה שווה, מה הסיבה אמורה בבעל, אין הבעל יורש את אשתו בקבר, בנכסים שנפלו לו אחרי מותה, גם סיבה אמורה בבן, אין הבן יורש את אמו בקבר, הנחיל האחים מן האב. ההודה אמר לי לחברי, אדם אחד אמר לחברו, נכסי דבר סיסים מזבין לך, כל הקרקעות שקניתי מבר סיסים, אני מוכר לך, אב אחד ערד, אב המקרה דבי בר סיסים, היה בין הקרקעות, דבר שנקרא בני, של בית בר סיסין. כלומר, בפני בין, ככה היו קוראים לזה, של בית בר סיסין. לא, של בר סיסין, של בית בר סיסין. אז המוכר אמר לקונה, הילה דבי בר סיסין אהבו. קרקע זאת, זה לא מה שקניתי עם בר סיסין. והגרו לדמיקה, את דבי בר סיסין. מה, רק מכונה, רק קוראים לו, של בית בר סיסין, ככה שמה מעולם. אבל מת זה ירושה שלי, לא קניתי את זה ממנו. ולכן זה לא מגיע לך. אז באו לפני הקמן, הלוקח טוען שהקרקע זה, זה גם בכלל הקרקעות שקנה. עתו לקמד רב נחמן, אוק מבידד הלוקח, דווקא הוא המית הקרקע ביד הלוקח, שגם הקרקע זו מכורה לו. מה דרב לרב נחמן, דין האחי, המוציא מחברו עליו הראיה, לכאורה המוציא מחברו עליו הראיה, יש פה ספק. ועומד גם רמי דרב, דרב ורב נחמן, דרב נחמן, יש פה הקשוע מרב על מקום אחד למקום אחר, וגם רב נחמן, אותו דבר. ההוד אמר לחבר, מעשה אדם אחד, אדם אחד אמר לחברו, מהי ביי ביי ביתה, מה מסך הבית הזה, הרי הוא שלי, למה אתה גר בזה? אמר לי, מנח זבנתה. ואכלת את שני חזקה, אני קניתי את זה ממך, ואכלתי ממנו שלוש שנות חזקה. המזיק שלוש שנים בקרקע, כמו שאמרנו, לא מרחו בו הבעלים הראשונים. נאמר נורא שהוא קנה, למרות שאינו בידו שטר, שטר שקנה אותו. אמר לי, אנא בשכוני גווי הווי. אז הוא אמר, אני דרתי באותם שנים בחדר הפנימים של הבית הזה, שם הייתה עיקר דירתי. והייתי עובד דרך החדר החיצוני שדרתי בו, דרת בו ברשותי, משתמש גם בחדר זה יחד ממך, ולכן לא מרחיתי בך. אין לך, החזקה שלך לא חזקה. ולא היו לה מערער עדים על טענה הזאת. עתו לקמת רב נחמן, בא המוכר והלוקח לפני רב נחמן, אמר לי, זיל בור אכילתך, כלומר אמר רב נחמן המחזיק, לך תברר את אכילתך בשני החזקה, כלומר תביא עדים, שכן גרת בבית הזה שלוש שנים לבדך, בלי המערער, כמו כל חזקת שלוש שנים, שהמחזיק צריך להביא עדים, שהחזיק בזה חזקה גמורה, כל זמן שלא הביא עדים, לא הביא עדים, הקרקע עומד בחזקת בעלי הראשונים, ולא נאמן למר שהוא קנה, אמר דרב דרב נחמן, דינה אחרי, מוצאים מחברו עליו הראייה. מכיוון שהבית עומד עכשיו בחזקת המחזיק, הוא צריך לו, הפוך, המערער צריך להביא ראייה. אז לכאורה זה עכשיו הפוך, קשת דרב דרב, פה הוא אומר מוצאים מחברו עליו ראייה, אבל במקרה הראשון לא. וקשת דרב נחמן, דרב נחמן. דרב דרב לא קשה, אחא מוכר קאי בנכסה, אתם לוקח קאי בנכסה, באמת זה לא קשה. כאן בנכסה לבר סיסין, המוכר הוא עומד בנכסי, הוא מחזיק בהם. כל הקרקעות הם בידיו, ומוצאים ממנו עליו הראייה. ידועתם לוקח קאי בנכסי, שם במעשה שירו על הבית, הלוקח הוא זה שעומד במחזיק הבית, ולא בא עליו הראשונים, לכן הם מוצאים ממנו עליו הראייה. רב במעשה הראשון העמיד הקרקע בחזקת בעלי הראשונים המוכר, וכמו שאמרנו, מוכר קאי בנכסי, ומעשה השני העמיד הבית בחזקת המחזיק בו, שטוען קנה אותו, כי אתה לוקח קאי בנכסי, שם מעשה של אירוע הבית, הלוקח הוא זה שעמיד במחזיק בבית. וגם רב נחמן רב נחמן לא קשיא. הכה בנכסי בר סיסין, כיוון אמר לי, דבי בר סיסין, הוא מקרא דבי בר סיסין. מכיוון שאמר לו המוכר הלוקח, שהוא מוכר לו את כל נכסי בר סיסין, וקרקע זו בפועל ניקה בפני בן אדם של בית בר סיסין, נראים שאכן נקלטה על ידיו מבר סיסין. על ידי רמי לגלות, דלה בר בי סיסין, אבל מכיוון שזה נראה לבריות, וככה זה ניקה בר סיסין, עליו מותר לברר ולכך שהקרקע זו לא מהקרקעות, אלא הוא ירש את הקרקע. אבל שם מעשה שהירו על הבית, לא יהיה לדנקית שטרה, מי לא אומרים לקיים שטרך וקום נכסה. לא תהיה חזקת שלוש שנים עדיפה, מי שמחזיק בידו שטר שקנה בבית הזה, שגם הוא, לא אומרים לו, קיימת שטרך, תוכיח שלא מזויף, ורק אז תחזיק בנכסים. כל שם בידו שטר מקוים, אנחנו מדים את הנכסים בחזקת בעליהם הראשונים. גם כאן הוא בא לזכור הבית הזה על ידי החזקה שדר שם שלוש שנים. צריך להוכיח תחילה שהחזקה שהוא גר שם שלוש שנים הייתה חזקה גמורה, שהוא גר שם לבד, ולא עם הבן אדם השני, בלי המערער. והוא לא מוכיח שחזקתו גמורה, אלא מעמדים את הבית בחזקת בעליו הראשונים. הגענו לסוף קוף נונטט עמוד ב', אומר, זה סוף הפרק, הדרן הלך מי שמת, זאת השם, פעם הבא נתחיל פרק עשירי, חזק וברוך.